הגענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמו רשת הערבים.
שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, רוצה להזמין אתכם לשיחה עם הרב על עבודת המקדש, עבר, הווה ועתיד. אני מקווה שיחד נוכל להבין טוב יותר מה בעצם קורה סביבנו. בוקר טוב הרב שרקי.
בוקר טוב ומבורך.
מה שלומך?
מצוין. ואתה?
שבח לאל. אנחנו בעיצומם של הימים הנוראים לפני יום כיפור, ורצינו לעלות יום כיפור את נושא המקדש, את העבודה במקדש. זה אחד הדברים הכי משמעותיים והכי חזקים בתפילה.
האמת היא שעבודת יום הכיפורים היא בעיקרה עבודה מקדשית. כלומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, יום כיפור כמעט ולא הורגש בציבור. זה היה יותר יום שמחה, בגלל שמתכפרים עוונותיהם של ישראל, אבל מי שעבד קשה זה בעצם הכהן הגדול. זה צורת עבודה שאנחנו לא רגילים אליה, שיש אדם אחד שעושה את הכל בשביל כולם. מה פתאום? אם מדובר על עבודה של תשובה, של כפרה, זה צריך לכלול את ההתעוררות האישית שלי, את המאמץ האישי שלי, ואפילו הוידוי ביום הכיפורים, הכהן הגדול עושה אותו בשבילי. הוא מתוודה בשם כל ישראל. זה צורת תפיסה שמאוד קשה לנו היום להבין אותה, ואולי הייתי רוצה להתייחס לנקודה הזאת.
אני אשמח מאוד בדיוק.
אם תרשה לי. תראה, היום אנחנו אינדיבידואלים. אנחנו מכירים כל אחד ואחד מכיר את עצמו בתור אני, יש לי אני, לך יש אני, גם אתה, גם את, לכל אחד מאיתנו יש האני שלו. מערכת היחסים, הרקמה החברתית שקושרת בין האינדיבידואלים היא משנית. כלומר, אני קודם כל אני, וחוץ מזה יש לי קשרים איתך. ואילו בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה בדיוק הפוך. כלומר, האדם חש את עצמו כחלק ממערך של חיים קולקטיבי, הוא שייך לכלל, ובאופן משני הוא גם פרט. הייתי אומר, אפילו רואים את זה באיום החזק ביותר שמופיע בתורה על חטאים. מה האיום הגדול? אם אתה תעשה כך וכך, אתה תהפוך לאינדיבידואל. זה העונש של הקראת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, בפשוטה. בפשוטו של האיום הזה, זה שאדם הופך להיות יחידה. במונחים מודרניים זה עד רבה. אז זה מצוין, אני רוצה להיות אינדיבידואל, אני רוצה להעצים את עצמי. בעיני אדם מהתקופה של התגלות הנבואה, של השרת השכינה, הדבר הזה הוא בדיוק ההפך מן הרצוי. השאלת אומר שביום הכיפורים אנחנו חוזרים במידת מה לנקודה הזאת. הרמב״ם רמז לזה בביטוי היפה, יום הכיפורים הוא יום תשובה לכל. כך הוא כתב, לכל, ואחר כך הוא מוסיף, ליחיד ולרבים. אז מה זה הכל? כאילו הכללות של המציאות חוזרת בתשובה ביום הכיפורים, והדבר, הביטוי, הייתי אומר, הפסגתי לזה, זה עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים.
יכול להיות מצב כזה שאנחנו נחזור למצב של יום כיפורים שהוא יום שמח, כולם רוכבים על אופניים, ו...
אני לא בא להתיר אופניים יום הכיפורים, רק...
אני לא בכלל, אבל הכוונה היא ש...
הייתי אומר שבמידה מסוימת... אנחנו כבר בדרך לשם. כלומר, יום הכיפורים שלנו היום שונה מיום הכיפורים של אבותינו. אבותינו שהיו בגלות או בפוסט גלות, הרגישו שיום הכיפורים הוא יום שבו האדם צריך לעבוד קשה מאוד כדי לעבור מהפכה, ויש כאן איזושהי אימה. ואילו בימינו נראה לי שכבר מתחילים להרגיש את השמחה שיש בכפרה. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם במעבר מכל נדרש, שהוא מרגש, הוא מחריד במידה מסוימת, לשמחה של הנעילה. כשבנעילה פתאום כולם מתעוררים, במיוחד באופן שבו הספרדים אומרים את האל נורא עלילה, למרות שזה יכול נעילת שערי שמיים, אבל יש ידיעה שהכפרה של כלל ישראל הושגה, ולכן הגורל האישי הוא פחות משמעותי. אתה יודע, אני מדמה את העבודה של המקדש לעבודת המוח. במילים אחרות, אני אביא דוגמה. למשל, אם אני רוצה להריח ריח של ורדים, יש לי שתי אפשרויות. או לקחת ורד ולהריח אותו, ואז אני מריח את ריח הוורד, או שיעוררו על ידי דקירה קטנה של אלקטרודה את המקום במוח שאומר, אני מריח ורד. וניתן לומר שהמקדש פועל כמין מוח עולמי כזה. כל דבר שקורה במקדש, אפילו בצוזה קטנה, קרן של המזבח שחז וחלילה נפגמת, יש לזה השלכות בעולם כולו. כלומר, אפשר לעשות בתוך המקדש דברים שדורשים הרבה מאוד מלאכה מחוץ לו. אפשר לומר אם כן שהמקדש פועל כמוח, כמין לב, לב של אורגניזם אחד גדול, שהוא בקנה מידה של עם ישראל ושל העולם כולו במידה מסוימת.
איך זה קשור לאלקטרודה?
כלומר, כיוון שיש איבר שעל ידי ערעור או ערעור של נקודה בו אפשר לפעול על כל המציאות כולה של האדם, באותה מידה אפשר לומר שהמקדש הוא מקום שאם דוקרים בו באלקטרודה הנכונה, יש לו השפעה על העולם כולו.
אז המקדש הוא מבנה מיסטי, מבנה אמיתי, איך הוא...
הייתי אומר שזה מבנה אורגני. כלומר, בעיניים שלנו, כל זמן שאנחנו לא חווים את מציאות המקדש, זה נראה לנו קצת כמו מגיה, כמו איזה טריק כזה. אבל כשהדברים הם מציאותיים, אז חשים בהחלט את המבנה האורגני שקושר בין עברי המציאות, החלקים של האומה, לבין המקום החי הזה, שבו מתרחשת נוכחות של השכינה. אתה יודע, יש במקדש משהו שהוא הפוך מן האקרופוליס היווני, שהוא אחד מהיסודות של המבנה של החברה המערבית. בפוליס היווני, כלומר בעיר הדמוקרטית, אתונה וכדומה, היה מקום מרכזי שקראו לו האגורה. זה הכיכר המרכזית, וכל העם נאסף שם, ושם עושים בחירות, שם נתקחות החלטות חשובות, אם לצאת למלחמה וכדומה, או מה לבנות. וזהו המקום שאליו כולם נכנסים. ואילו המקדש זה המקום שאסור להיכנס אליו. מדוע? בגלל שהמקום הריק כביכול הוא תפוס על ידי השכינה. כלומר, יש נוכחות, יש מפגש אמיתי, חי, בין הבורא לבין הנברא. זאת אומרת שהמקדש הוא המקום של הדייט הקוסמי בין כנסת ישראל לבין אביה שבשמיים, ולכן זה כל כך משמעותי עבורנו וגם עבור העולם כולו. ניתן לומר שמה שאנחנו מציעים לעולם על ידי בניית המקדש זה השבת ערוץ התקשורת בין בורא העולם לבין בני אדם. וזה מה שחסר לנו מזה כמעט 2000 שנה, ומצפים שיתחדש ביתר עוז, ביתר עוצמה ממה שהיה במקדם.
יש לך הרבה תפיסות שם על הקרקע, יש איזה סדר פעולה, איזה חזון של איך זה הולך להיראות. יש לך איזה, את יכול לשתף לנו קצת בחזון שלך בקטע הזה?
תראה, הדברים פשוטים ביותר, הרי מצוות בניית בית המקדש היא מצווה לכלל ישראל. לכלל ישראל היום מיוצג על ידי ממשלה, צריך שתהיה החלטת ממשלה לבנות את בית המקדש. כדי שתהיה החלטת ממשלה לבנות את בית המקדש, צריך שיהיה שינוי תודעתי באומה. השינוי התודעתי לא יקרה בלי תורה רצינית ועמוקה, שאיננה עוסקת אך ורק בדתיות, אלא שלוקחת ברצינות את תיקון העולם כולו. כדי שהדבר הזה יקרה, צריך גם שנתרגל למסרים האוניברסליים של היהדות, וזה לא יקרה בלי שאנחנו נטפל באנושות. ואנחנו נקנה גם את האהדה של האנושות לבניין בית המקדש, לא מפני שאנחנו מפחדים ממלחמות דת, אלא בגלל שעניינו של המקדש להיות בית תפילה לכל העמים. כך שיש לנו עוד הרבה עבודה שיבנה בית המקדש, במהרה בימינו אמן, כי בכל זאת אנחנו צריכים לעבוד על עליית מדרגה מבחינה תרבותית ואינטלקטואלית, שעוד לא השגנו אותה מקנה מידה רחב בציבור.
יש מקום בעצם לקונצנזוס כלל עולמי?
או קרוב לזה. זאת אומרת, זה ברור שהמקדש זו תביעה של האנושות. בני אדם בעולם צריכים לרצות את המקדש של עם ישראל. היום אנחנו נמצאים במאבקים אדירים בין מזרח למערב, בבירור של זהות, בבדק בית של הזהות של האנושות בכללה. אנחנו היום באנושות שנמצאת מכן במשבר של התבגרות. ובאמצע משברי התבגרות לא עוסקים בעריכת החתונה או בבניין הבית הבא. אבל אנחנו בהחלט צריכים להיות עם עיניים המשקיפים לעבר המטרה הנשגבה הזאת, לא בגלל שאנחנו רוצים לקיים עוד סעיף בשולחן ערוך, אלא בגלל שאנחנו רוצים בהחלט את טובתו של העולם כולו.
יש לנו יום גמר חתימה טובה.
ונשוב בקרוב לעבודת כהן גדול בבית המקדש, בקודש הקודשים.
אמן.
כל טוב.
תודה. עד כאן להפעם. אנחנו רוצים להודות למידד תעשה על הביצוע של אל נורא עלילה. אם השכלתם ונהנתם, נשמח אם תעבירו את הפודקאסט הזה לחברים שלכם. ואם עדיין לא נרשמתם באתר, אתם מוזמנים להירשם באתר urim.org, זה urim.org, ואנחנו נעדכן אתכם לגבי שיעורים, ספרים ופעילויות של הרב שרקי. ממני ומכל צוות אורים, גמר חתימה טובה.